דף למד עמוד ב' 11 שורות מלמעלה. אנחנו למעשה אתמול הבאנו שני פסוקים שנאמרו לגבי עבד עברי. מצד אחד אומרת התורה מכסף מקנתו, אנחנו מודדים לפי זמן המחר, מאידך נאמר כפי שנב, אנחנו מסתכלים על השווי שלו עכשיו. ואת זה שאלו את אביי שאמר הריני כבן עזאי בשוקי טבריה, שאל אותה הוא מרבנן, מאיפה אתה יודע שתמיד הולכים לכולה? הווה אומר שאם העבד התייקר אני מסתכל על שעת המחר מכסף מקנתו, אם העבד הוזל אני מסתכל על המצב העכשווי כפי שנב. והתשובה של אביי הייתה כי הפסוק בהכרח מדבר להקל בעבד עברי, שהרי נאמר בו כי טוב לו עמך, עמך במאכל, עמך במשתה, ולכן אמרנו כל הקונה עבד עברי כקונה אדון לעצמו. שואל אותו חזרה הוא מרבנן, עד הרבה נחמיר עלי מדי רבי יוסי בר חנינה. ממה שנראה שרבי יוסי בר חנינה מפרש מה הביא אותו להיות מכור להיות עבד עברי, אז זה סיבה לבוא ולהחמיר ולא להקל. למה? זה אמר רבי יוסי בר חנינה, בואו ראה כמה קשה הפקה של שביעית. מסביר תופעות, עיקר האיסור בשביעית זה לחרוש ולברוע. בואו ראה כמה קשה הפקה של שביעית, דהיינו אדם שסוחר בפירות שביעית, שזה לא עיקר האיסור. אמנם אנחנו עומדים מהפסוק לאוכלה ולא לסחורה, ובוא תראה מה התוצאה שלו. שואל תופעות, מי אמר שבאמת הסיפור שמיד נדבר עליו ברבי יוסי בר חנינה זה נובע מזה שהוא עסק במחר של פירות שביעית, אולי מדובר בחורש וזורע בשביעית? אומר תוסות, יסוד דע לך שכל התורה כולה זו מידה כנגד מידה. אז אם העונש שלו היה למכור, פירושו של דבר שמה שהוא יפה, העבירה שלו הייתה שהוא הלך ומחר בפירות שביעית. ועל זה אומרת הגמרא, דאמר רבי יוסי בר חנינא, בואו ראה כמה קשה הפקה של שביעית, אדם ונושא ונותן בפירות שביעית, לסוף מוכר את מטלטליו, שנאמר בשנת היובל הזאת תשובו איש אל אחוזתו, וכתיב לי בסמיכות של הפסוק וכי תמכרו ממכר לעמיתך או קנו מיד עמיתך, וחזל דרשו מה זה מיד, דבר הנקנה מיד ליד, דהיינו אדם כזה שיתפק עם מכירת פירות שביעית, סופו שהוא מגיע לידי עניות שהוא צריך למכור את מטלטליו. לא הרגיש, המשיך במעשיו ולא הרגיש, לסוף מוכר את שדותיו, שנאמר המשך הפרשה וכי ימוך אחיך ומחר מאחוזתו. לא בת לידו, לסוף מוכר את ביתו, שנאמר המשך הפרשה ואיש כמכור בית איש בית מושב עיר חומה. עוצרת הגמרא באמצע הדברים, שואלת הגמרא, מה ישנה הטעם דקאמר לא הרגיש? בהתחלה אנחנו באים ואומרים מחר את המטלטלים, לא הרגיש, הלך ומחר גם את שדותיו. ומה ישנה הכה? השלב הבא דקאמר לא בת לידו. ורשי מסביר מה ההבדל בין לא הרגיש ללא בת לידו. אומר רשי, לא הרגיש, לא נזדעזע לשוב מן העבירה. לא בת לידו, משמע שלא יעלה על ליבו שהיא עושה שום עבירה. דאמר אבונה, אומרת הגמרא, כרבונה דאמר אבונה, כיוון שעבר אדם עבירה ושנה בה, הותרה לו. שואלת הגמרא, הותרה לו סל כדעתך, מה וכי יעלה על הדעת שבגלל שאדם עובר עבירה ורגיל בחטא ונעשה להתר? אלא אימא נעשית לו כהתר, ולכן בהתחלה הוא יודע שהוא עושה עבירה. רק הוא לא מרגיש, הוא לא לוקח את זה לתשומת ליבו, כפי שרשי אמר, לא נזדעזע לשוב. אבל אחרי שהוא כבר רגיל בחטא, לא בת לידו, הוא כבר לא מרגיש בכלל שהוא חוטא, הוא מרגיש כביכול זה אצלו היתר. לסוף, מה קורה איתו? אז בגרסה שנמצאת פה בסוגריים, לא בת לידו, לסוף של אהבה בריבית. הגיליון השף, מכוח מה שמבואר בגמרא בקידושין בדף חף, לומד קודם לא בת לידו עד שמחר את ביתו, שנאמר וכי ימכור איש את ביתו לאמה. לא בת לידו סוף של הווה בריבית, שנאמר וכי עמוך אחיך ילך וכתיבה תיקח מיתו נשך ותרבית, שזה המשך הפרשה. ומה מכריח אותנו לגרסה הזאת? ואף על גב דביתו בהי עניין הליטה. אומרת הגמרא, הרי עניין של מוכר ביתו לנאמר לגבי פירות שביעית, אז מאיפה אתה לוקח שזה קשור לעניין? ניחא לי לאיניש דליזמן ברתי ולא ליסף בריבית. אם הוא הגיע למצב כזה שהוא לווה בריבית, זאת אומרת שהוא כבר מימש את כל מה שאפשר בדרך, כולל שהוא כבר מחר את ביתו. ולמה? דילו אתה מגרבאז למחר את ביתו, כל שנה שעוברת רק מוריד מהחוב. ואילו אך האדם שלווה בריבית, כמופה ועזה, ותמיד רק גודל וגודל החוב שלו. לא בת לידו, לסוף שמוכר את עצמו, שנאמר כי עמוך אחיך עמך ונמכר לך. ופעמים לא לך, אלא לגר, שנאמר לגר. ולא דווקא שהוא ימכר לגר צדק, אלא פעמים שהוא מגיע למצב שהוא נמכר לה לגר תושב, שרק קיבל על עצמו לא לעבוד עבודה זרה או שבע מצוות בנוח, אבל לא קיבל על עצמו את שאר המצוות, שנאמר לגר תושב. ומה שנאמר בפרשה ממשפחת גר ועובד כוכבים, פעמים שהוא לא מוצא להימכר לישראל והוא נמכר לגוי. כשהוא אומר עולה עקר, זה הנמכר ונעשה משרת לעבודת כוכבים עצמה, זאת אומרת הוא מוכר את עצמו להיות שמש בבית עבודה זרה. בכל אופן, הנה אנחנו רואים שמה גרם לו לאדם להגיע להיות עבד עברי, כי הוא שנה ושקע בתוך החטא. אז אולי ועד רבה סיבה להחמיר עליו ולומר שתמיד יצטרך לבדות את עצמו במחיר היקר. אמר לעונה לו הבעיי, ההדרי קרא, ואם כל החטא התורה חסה עליו. ותנא דבי רבי ישמעאל, הואיל והלך ומכר עצמו לעבודת כוכבים, שמה איתך אבן אחר הנופל. בוא נבוא ונאמר, בסדר, בחרת לך דרך, תיפול בתוך הציפה בוץ שלך, תישאר שמה. תלמוד לומר, וכאן הגרסה במסורת השס בעוד כף, גאולה תהיה לו, אחד מאחיו יגלנו. אז הנה אנחנו רואים שהתורה חס עליו ואמרה שגם כשהוא נמצא כל כך בתוך הבוץ, יהיה לו גאולה על ידי אחד מאחיו. שואלת הגמרא, אם הגאולה תהיה לו, דולו להתאמע בעובדי כוכבים. אולי מה שהתורה חסה עליו, אומרת התורה תקנה אותו אתה, כדי שהוא לא יהיה נמצא בבית עבודה זרה, שמה יבוא מתוך זה להיות עובד עבודה זרה. אבל הוא לעולם לעניין פדיונו נחמיר, אבל כשבאים לבדות אותו, פודים אותו במחיר היקר. אי לכאורה זה נראה תרתי דסתרי. אם אתה אומר שאני צריך לגאול אותו במחיר היקר, אז יהיה לי הרבה יותר קשה לגאול אותו. וכנראה פשטות הביור, גם כשאני הולך וקונה אותו, אני לא נותן לו מתנה. אני פודה אותו, והוא עכשיו צריך עכשיו לשלם את הפדיון שלו. רק במקום שהוא יהיה אצל הגוי, הוא עכשיו יעשה את זה אצל ישראל. אז נכון, צריך מצד אחד להוציא אותו מן הגוי כדי שלא יהיה שקוע בחטא. אבל מאידך אולי באמת אנחנו נותנים לו את המחיר היקר, ותמיד נאמר מכסף מקנתו, אם הוא נמכר ביוקר, אז מכסף מקנתו. ואם עכשיו הוא הוכר, אז כפי שנב. אמר רב נחמן בר יצחק, כתיב, אם עוד רבות בשנים, וכתיב, אם מעט נשאר בשנים. וכי יש שנים מרובות ויש שנים מועטות, מה זה? ריבוי ומיעוט. יש יותר ימים, פחות ימים, אלא נתרבה כספו, אם הוא היה יקר, זאת אומרת, התייקר העבד יותר ממה שהוא היה שווה בשעת המחר מכסף מקנתו, אז אני הולך לכולה. נתמעט כספו, אם עכשיו הוא זל העבד, אז אני הולך כפי שנה, זאת אומרת, לפי השווי של עכשיו, אז אני תמיד עושה בו את החלק הכולה שבדבר. ואימא שואלת הגמרא, אולי הכוונה של הפסוק זה בכלל לא ליוקר וזול? היכא דאבה תרתי ופאי שארבי ליטיב לארבע מכסף מקנתו. אומרת התורה הטכנית, עבד שנתיים, נשאר ארבע, שישלם פדיון של ארבע. ואיכא דאבד ארבע ופאי שתרתי, נותרו עוד שנתיים, ליטיב לתרתי כפי שנה. רש"י במקום כשבא להסביר את שאלת הגמרא, אומר רש"י, אלא ואימא החיקה אמר כה, היכא דפלח ליתרתי שני, הוא כבר עבד שנתיים, ופשו נשאר לו ארבע עד היובל, ליטיב לי כמה שמגיע לארבע שנים. הווה אומר, מכסף מקנתו לפי חשבון שקנו, ואם כפי שנה, ולפי שנים שהיה עדיין חייב לעובדו, ולא בכסיף וישביח משתי קרוי. אבל תוספות כבר מיד בא ומאיר על רש"י, אז מה כתוב פה בפסוק? איפה הריבוי והמיעוט? מה הצד חידוש שבדבר פה? ולכן תוספות רוצה לבוא לומר, אלא נראה לפרש, ואימא היכא דאבד תרתי ופאי שארבע, ניטיב לי ארבע מכסף מקנתו בין הכסיף בין השביח. ואיכא דאבד ארבע ופאי שתרתי ניטיב לי תרי כפי שנה בין הכסיף בין השביח, ולהחיית היתור הדקרא דלעולם אחר הסמוך הזלינן. כפי שמבואר פה בשיטה מקובצת באותיות, והביר הוא כזה. בעצם באה הגמרא ושואלת, אולי בפסוק נאמר, אני מסתכל כמה נשאר עוד לעבוד. אם נשאר עוד ארבע, זאת אומרת שהוא סמוך יותר לשעת המחר, אז אני הולך לפי שעת המחר. לא משנה אם עכשיו זה הוזל או הוכר, מכסף, מקנתו. אם הוא יותר קרוב לסיום של העבודה, אז אני הולך לפי שנב, לפי המחיר שלו עכשיו, בין אם זה הוכר ובין זה הוזל. אבל אין פה מסר שתמיד אני הולך לצד כולה. ולכן חוזרת הגמרא ואומרת, אתה יודע מה המקור שלי? אם כן, נכתוב עם עוד רבות שנים ועם עוד מעט שנים. מהי עם רבות בשנים? מה זה עם מעט בשנים? נתרבה כספו לפי מה אני עושה. איך? בשנים, הזמן הפייט שלו. ועכשיו הוא נהיה בעל מקצוע והוא שווה יותר, אז אני הולך מכסף מקנתו, אומרת התורה, תלך לפי שעת המחר. נתמעט כספו בשנים, השנים שחקו אותו, ועכשיו הוא שווה פחות, כפי שנה, אז אני הולך לפי המחיר המוזל. זאת אומרת, שתמיד אני עושה לפי יוקרה וזולה, וזה אומר הבעיה, המקור שלנו, שבבדיברי אני תמיד הולך להקל. אמר רב יוסף, דרשינו רב נחמן להני קרואי כסיני. הוא אמר את הדברים כנתינתם מסיני, כמו ששמענו את זה מפי משה, הלכה למשה מסיני. לא ימכור ברחוק, אומרת המשנה, ויגאל בקרוב. לא ימכור ברעה ויקח ביפה. אינו לווה וגואל, וגם לא יכול לגאול החצאים. שואלת הגמרא מינה למילי, מאיפה לקחת את זה? עונה הגמרא דתנו רבנן, בפסוק נאמר, ואיש, כי לא יהיה לו גואל, והשיג הידו ומצא כדי גאולתו. והשיג הידו, יד עצמו. מה זה והשיג הידו? קודם כשהוא מחר לא היה לו, ועכשיו יש לו יותר. שלא ילווה ויגאל, אלא מה שהוא בעצמו מייצר. ומה שנאמר בהמשך, הוא מצא, פרט למצוי, דבר שמתחדש עכשיו, קודם לא היה, ועכשיו הוא מצא. שלא ימכור ברחוק ויגאל בקרוב. שלא ימכור את הרעה ויגאל ביפה. מה זה כדי גאולתו? כדי גאולה הוא גואל רק אם הוא יכול לגאול את כל השדה, ואינו גואל החצאים. מסיקה הגמרא למימרה, דמצא השתא משמע. אז מה זה הלשון מצא בפסוק? דבר שהוא מצא עכשיו שלא היה קודם, דבר שהתחדש עכשיו. ורמינו, יש לנו פסוק נוסף שנאמר בו מצא, לגבי אדם שרצח בשגגה, ואשר יבוא את רעהו ביער לחטוב עצים ונדחה ידו בגרזן, לכרות העץ ונשל הברזל מן העץ, ומצא את רעהו, ומת, הוא ינוס אל אחד הערים האלה. הוא מצא פרט לממציא עצמו. מה זה הוא מצא? פירושו של דבר שכשאני הייתי כבר הוא היה פה במקום. ולהוציא מקרה כזה שכשאני נפל לי הברזל הוא עדיין לא היה. אבא אומר, מכאן אמר רבי אליעזר, אם מי שיצא אבן מתחת ידו, אדם עומד למעלה, מסתכל לנף בן אדם זורק אבן, הוציא עלה את ראשו מחלון למטה וקיבלה, וכתוצאה מזה מת, פטור מגלות. זאת אומרת, מה זה נקרא מצא? דבר שהתחדש עכשיו שלא היה קודם. על מה? מצא מדידית עלי מעיקר משמע. זאת אומרת, לגבי רוצח אנחנו מוצאים מה זה מצא? דבר שהיה מקודם ולא נולד עכשיו. ולגבי גאולה אתה בא ואתה אומר דבר שנולד עכשיו ולא היה... אז מה זה מצא? מצא זה מעכשיו או מצא זה המציאות שלא קודמת קודם? אמר רבא, אך המניין הדקרא ואך המניין הדקרא. דהיינו, השיג הידו, מה השיג הידו דהשתא? כמו שהשיג הידו, הרי הוא מחר, למה הוא מחר? כי לא היה לו. אז מה זה השיג הידו? דבר שעכשיו נולד שלא היה קודם. אף מצא נמי דהשתא, דבר שהתחדש עכשיו, ולכן לא דבר שהיה קודם, כמו קרוב ורחוק, רע ויפה. והכה, לגבי רוצח בשגגה, דום ידיין, מה יער מילתא דאיתא מעיקרא? אף מצא מילתא דאיתא מעיקרא, אבל אם עכשיו הוא הוציא את ראשו, אחרי שכבר יצא אבן מידי, אז אנחנו באים ואומרים שלא יהיה לזה דין של גלות. ובהקדש, אומרת המשנה, בהקדש בשונה ממחר מותר בכל. הוא יכול לבוא ולגאול על ידי שהוא מוכר ברעה וגואל ביפה, גואל מוכר ברחוק, גואל בקרוב, גואל החצאים, לווה וגואל, מן הנמילי. לתנו רבנן, ואם גאול יגאל, מה זה כפל הלשון? מלמד שלווה וגואל, וגואל החצאים. אמר רבי שמעון, מה טעם? אומר רבי שמעון, מה הטיימא דקרא? מה המונח פה בפסוק? למה באמת בהקדש נתתי לו כן ולגבי מכר לא? לפי שמצינו במוכר שדה אחוזה שיפה כוחו, שאם הגיע היובל ולא נגאלה חוזרת לבעלים ביובל, לכן הוא רק כוחו שאינו לווה וגואל ואינו גואל החצאים. התורה הרי נגד המחר, אל תמכור שדה אחוזה. אז אם אדם הלך ונהג שלא קדים ומחר, אנחנו באים ואומרים שעושים לו חיים קשים. אתה לא לווה וגואל, אתה לא גואל החצאים, כי יש גם סוכריה בצידו. כי מה יקרה אם הוא לא גואל? בהגיע שנת היובל, ממילא זה חוזר אליו. אבל מקדיש דה אחוזה, הואיל שהוא רק כוחושי מגיע יובל ולא נגלה יוצא לכהנים, הרי זה נהפך להיות חרם, זה מתנתק מהמשפחה, אז הקלנו בו, לכן ייפה כוחו של הווה וגואל, וגואל החצאים. אומרת הגמרא, מצאנו ברייתא אחת, למד א' עמוד א', תני אחד על הווה וגואל. אז מבואר בברייתא, שאדם שהקדיש שדה, לווה וגואל וגואל החצאים. ותניא אידך, אינו לווה וגואל ואינו גואל החצאים. עונה הגמרא, לא קשיא, הרבנן שמחמירים ולא לומדים תימא דקרא, אז כמו שבמוכר לו, גם בגואל לו, גם בהקדש לו. והרבי שמעון שאמר תימא דקרא, כיוון שהתורה הקלה בו במכר שהוא חוזר ביובל, החמירה בו שאינו לווה וגואל וגואל החצאים. אבל במקום שהתורה החמירה שזה נהיה חרם לכהנים, הקלה בו תורה שלווה וגואל וגואל החצאים, כך לומד רשי. תוספות אומר, אז אם כך יוצא שהמשנה שלנו שאומרת שלגבי הקדש, לווה וגואל וגואל החצאים, זה עליבא דרב שמעון דלא כרבנן, יחיד ורבים. איך המשנה פושטת סותמת כדת יחיד? לכן תוספות אומר שזה בכלל מדבר לגבי בית בבתי הרחומה. אבל לגבי שדה אחוזה, אין הכנה מששם נאמר הדין של הקדש, גם רבנן מודים שלווה וגואל וגואל החצאים, וממילא המשנה, אליבא דכולי עלמא. אומרת המשנה, המוכר בית בבתי הרחומה, כל המושג של בית בבתי הרחומה זה מושג בזמן שהיובל נוהג, אדם שיש לו בית והוא מוכר אותו בעיר המוקפת חומה ממות יהושע, הרי זה גואל מיד, הוא יכול תכף ומיד אחרי המכר, שעה אחרי זה לבוא עם הכסף ולקוף את הלוקח להחזיר לו חזרה את הבית. וגואל כל 12 חודש, כך הוא יכול לעשות במשך 12 חודש, לחייב את הלוקח להחזיר לו את הבית. אומרת המשנה, התוצאה, הרי זה כמין ריבית, אבל זה אינו ריבית. זה נראה אמנם בשלב ראשון כריבית. למה? אני הלכתי ומחרתי בית ב-100, וכשאני בא להוציא אותו, אני מחזיר לו את ה-100. היו ישב פה 10 חודשים ואכל פירות, היה עולה לו שכירות. למה זה לא ריבית? אז נכון שזה נשמע כמו ריבית, אבל אומרת המשנה זה לא ריבית, כי ריבית זה דרך הלוואה. שכר על ענת מעות. כאן זה היה דרך מחר. דרך מחר זה לא מוגדר כריבית. מת המוכר, רשאי, יגאל בנו, אם הוא רוצה הבן, יכול במשך שנה לבוא ולגאול. מת הלוקח, מה קורה באופן שהקונה מת, רשאי לבוא ויגאל מיד בנו.
אם מתו שניהם.
אז לוקחים מיורשים מיורשים.
כן, אפשר.
אין בונים שנה אלא משעה שמחר. הדין, מה קורה באופן? מה קורה באופן? שיש לנו ראובן מחר שדה, מחר בית בבתי הרחמה לשימון. עבר חצי שנה, שימון מחר את זה ללוי. ממתי אני עושה שנה לגבי חליטה? הדין, אין בונים שנה אלא משעה שמחר. הראשון לשני, ראובן לשימון, שנאמר עד מלות לא שנה. כשהוא אומר תמימה, מה זה שנה תמימה? להביא את חודש העיבור, אם היה 13 חודש אז זה נחשב שנה, וממנו הוא יכול לגאול כל ה-13 חודש. רבי אומר, אתה יודע מה זה לשנה תמימה? ליתן לו שנה ועיבורה. מה גורם לנו לעבר את השנים? כי יש לנו יתרון של 11 יום בין שנת לבנה לשנת חמה. אז הפירוש הוא שאתה נותן לו תמיד 365 ימים, ותמיד אני מחשבן שנה לפי 365 יום מרגע המכר, אז זה נחלט.
אז אני מוסיף עוד 11 יום?
נכון. הגיע יום 12 חודש ולא נגלה, הייתה חלוטה לו. למי? לאותו לוקח. אחד הלוקח ואחד הניתן לו במתנה. גם אם הוא קיבל מתנה ועבר 12 חודש, זה של המקבל לנצח, שנאמר לצמיתות, כפי שהגמרא תבאר איך זה נלמד מהפסוק. אומרת הגמרא, המשנה שלנו שפותחת ואומרת הרי זה גואל מיד, מתניתין דלא כרבי. המשנה על פניו לא כשיטת רבי. למה? דתניא, רבי אומר מה שנאמר בפסוק, כי ימים תהיה גאולתו ימים, אין ימים פחות משניים, צריך מינימום שזה יהיה יומיים ביד הלוקח, ורק אז אפשר לבוא ולגאול. ורבנן, הימים מה יביא דלי? רבנן, מה הם עושים במילה ימים? הרי הם אומרים שאפשר מיד. מביילי, מיום ליום. זאת אומרת, זה לא עד תום שנה, שנת עולם, ראש השנה, אלא מיום ליום שנה. אומרת הגמרא, ורבי מיום ליום מנהלי, הרי רבי לומד את הימים כדי ללמד יומיים. אז מאיפה הוא יודע שאני יכול לגאול את זה במשך שנה מיום ליום ולא שנת עולם? אני, יש לי שני מפר חודש, ולא כשמגיע ראש השנה, זה נקרא שעברה שנה ונחלט, זה נקרא שנת עולם.
כשמגיע ראש השנה הבא?
אמת. נפקא לי מעט תום שנת ממקרו, ממקרו שלו, ולא ממקרו של עולם, ולכן מסתכלים שנה מרגע המחר. ורבנן, מה הם עושים עם הפסוק? עד תום שנת ממקרו, הוא מבא אלי שנת ממקרו שלו, ולא שנה של מניין עולם. אומרת הגמרא, דהיינו, וימים לפי רבנן, מה הם יעשו? מבעלו למעט לעת. זאת אומרת, בעצם באה הגמרא ועונה שגם רבנן לומדים כמו רבי, שלומדים את הדין הזה של מיום ליום משנת ממקרו. אז מה באמת אני עושה עם המילה ימים, שרבי דרש את זה ליומיים? לא סתם מיום ליום, אלא מעט לעת. זאת אומרת, אם למשל הוא מחר בט"ו בשבט בשעה שלוש, אז עד שנה הבאה בט"ו בשבט בשעה שלוש הוא יכול לבוא ולגאול. אומרת הגמרא, דאי מעט תום שנת ממקרו, הווה אמינא מיום ליום, ואם מעט לעט לא, כתב רחמנא ימים כדי ללמד אותך שזה בא מעט לעט. ורבי, מעט לעט מנעלי, הרי הוא תורש את הימים לדרשה שלו, שיש יומיים ביד לוקח, נפקא לי מתמימה. תמימה, הכוונה היא מעט לעט. ורבנן, מה הם עושים עם המילה תמימה? הוא מבא אלי לעיבורה, הם דורשים את זה שהם עברו 13 חודש, אז אני מונה לפי 13 חודש, דהיינו חודש העיבור נכלל בתוך השנה. ורבי, נמי המבא אלי לעיבורה, הרי גם רבי משתמש עם המילה תמימה ללמוד על 365 ימים. אומרת הגמרא, החנמי, באמת רבי את התמימה לומד ל-365 ימים לשיטתו. ומאיפה הוא יודע את המעט לעט? מיום ליום ומעט לעט הוא לומד מאותו מקור, מעט תם שנות ממקרו, נפקא דהיינו ממקרו שלו מרגע המחר עד אותו רגע שמגיע השנה שלאחריו. מה זה שנה? לפי רבי 365 ימים, לפי רבנן שנה רגילה 12 חודש, שנה מעוברת 13 חודש. הרי זה כמין ריבית, אומרת המשנה, זה נראה כמו, אבל זה לא ריבית. ועתניה, הרי זו ריבית גמורה, בברייתא למדנו שזה נחשב ריבית גמורה, אלא שהתורה התירתה, נכון? רק התורה התירה לעשות את הריבית הזאת. אמר רבי יוחנן לא קשיא, המשנה שלנו רבי יהודה, הברייתא שקורא לזה ריבית גמורה, רבנן, דתניה. הרי שהיה נושה בחברו מנה, ועשה לו שדה ומכר, אדם נתן למישהו הלוואה לשלוש שנים, ונתן לו שדה, אבל בתורת מכר, הווה אומר כך, אם אני מחזיר לך את ההלוואה, השדה שלי. אם עבר שלוש שנים ולא שילמתי את ההלוואה, אז מעכשיו, מרגע ההלוואה, זה כבר מכור לך. זאת אומרת, זה לא הלוואה, אלא זה הופך להיות מכר. בזמן שהמוכר אוכל פירות, אם הלויבה הוא אוכל כל השלוש שנים את הפירות, מותר. אבל אם הלוקח, המלווה אוכל בשנים האלה את הפירות, אסור. כי למה הוא אוכל פירות? שכר המתנת מאות. ריבית. רבי יהודה אומר, אף בזמן שהלוקח אוכל פירות, דהיינו גם אם המוכר, דהיינו במקרה דנן, הלוקח פירושו של דבר, המלווה אוכל את הפירות, מותר. אמר רבי יהודה, מעשה בביתוס בן זונין שעשה שדה ומכר על פי רב לזר בן עבריה, את הפעולה הזאת נתן הלוואה וקיבל שדה בתורת מכר אם לא יפרו את ההלוואה, ולוקח מי? המלווה אוכל פירות היה, הנה אתה רואה שהמלווה יכול לאכול פירות. אמרו לו, אומרים לו רבנן, קיבלת את הסיפור לא נכון. משם ראיה בדיוק הפוך. שם המוכר, הלוי ואוכל פירות היה, ולא הלוקח, לא המלווה. מהי ביניו? מה המחלוקת של תנקמה ורבי יהודה? צד אחד בריבית, איקה ביניו. תנקמה סבר צד אחד בריבית אסור, ורבי יהודה סבר צד אחד בריבית מותר. איזה אומר? סתם ריבית פירושו של דבר, שבשעת ההלוואה אני קוצב לך, כך וכך, שכר על ענת מאות. נתת לי כסף, בתמורת האוכל פירות. כל הצדדים זה ריבית. פה במקרה שלנו מה היה? אני באתי בעצם ונתתי לך את הקרקע, שאם אני לא יחזיר את החוב זה מחור, ואז מה שאכלת פירות זה בתורת מחר, זה שלך. יש צד שאני כן יחזיר את הכסף, ואז מה שאכלת פירות זה ריבית. צד אחד בריבית התורה לא עפרה, כיוון שזה נעשה דרך מקח, התורה לא עפרה את זה. מחלוקת, זאת אומרת, רבי יהודה בא ואומר, וזה המשנה שלנו, התורה לא עפרה. לכן במקרה שלנו של בית, הרי אני נתתי לך את זה בתורת מחר. יכול להיות שתחזיר לי את הכסף ואני אקח, אז משהו יושב בבית וצד אחד בריבית, צד אחד בריבית מותר, אין לי בעיה עם זה. הברייתא, זה כמי שאומר צד אחד בריבית אסור, אבל יש צד שהוא יחזיר לך את הכסף ומה שאתה יושב בבית, זה בעצם ריבית. אלא שהתורה היא תירה, אבל זה נחשב ריבית. רבא אמר, וכולה על מצד אחד בריבית אסור, אומר רבא, מה פתאום? כיוון שזה בא דרך הלוואה, הצד אחד בריבית, אבל איך זה מתחיל? אני נותן לך הלוואה, ואם אני לא אפרע, זה מחור לך. זה בא דרך הלוואה, אסור. אז מה הוויכוח אצלנו? ואחה בריבית על מנת להחזיר ריקה ביניו. אני נותן לך דבר, אבל אני אומר לך ככה, תראה, אתה אוכל פירות. אם יתברר בסוף שלא נתתי לך את הכסף, אז זה שלך. ואם אני כן אתן לך את ההלוואה, אז תשלם לי את הפירות שאכלת. האם כשאני עושה איתך תנאי שאם אתה באמת בסופו של דבר מקבל את הכסף חזרה, אתה תשלם לי את הפירות, האם אני מחשיב את זה כדבר האסור ומותר? מר סבר, אסור, דיינו תנא קמא, ומר סבר, רב יהודה, מותר. ולכן, במשנה אצלנו, תנא קמא, רב יהודה אומר, זה דבר המותר, מקסימום הוא יצטרך לשלם. בא רב יהודה, בא עם רבנן ואורים, זה אסור. רק במקרה המיוחד שלנו התיר התורה גם בלי לשלם. זאת אומרת, התורה אומרת, אתה מחזיר הכסף, ומה שישבתי בבית זה מותר, אבל היסוד, למה זה נקרא ריבית גמורה? כי באמת הם סוברים שבכל התורה זה אסור. כאן יש דין מיוחד שהתורה התירה בבית בבתי הרחומה. כי הדעה
הקודמת שצד אחד ריבית אסור, הוא לא יצטרך לשלם לו. הוא לא יצטרך לשלם לו את ה...
לפי שני הצדדים. במקרה של בית, כי אמרנו שהתורה התירה, זה בדיוק הטענה שלו הייתה.
הוא לא יצטרך לשלם על הפירות.
כי התורה התירה, אבל בכל מקום של פירות הוא כן יצטרך לשלם.
לפי
צד אחד בריבית, אסור. אומרת הגמרא, המוכר, מת המוכר, יגאל בנו פשיטה, ודאי, הבן עומד במקום האבא, הוא היורש. מהו זה תימא ואיש כי ימכור בית מושב המערך מנה, כשאני מסתכל על הפסוק. ואיש כי ימכור בית מושב ועיר חומה, והייתה גאולתו, אז מי גואל? המוכר. והי לב מחר, הרי הבן הוא לא המוכר. כמה שמלן, והייתה גאולתו, התורה לא אומרת יגלנו. אם התורה הייתה אומרת יגלנו, זה דין במוכר. התורה אמרה והייתה גאולתו, זה דין בקרקע, אז מי רשאי לבוא ולגאול? גם היורש שעומד במקום אביו. כמו כן, מת הלוקח יגאל מיד בנו, ושוב שואלת הגמרא פשיטא, ברור. הרי בעצם הבן עומד במקום אביו, כל הזכויות של הממון עוברים לבן. ולי יש זכות לבוא ולהוציא את זה מאבא, אז יש לי זכות להוציא את זה מהבן. עונה הגמרא, מהו דתימא לקונה אותו, אמר רחמנא. ואם לא יגאל עד מלות שנה תמימה, וקם הבית אשר בעיר אשר לא חומה, לצמיתות לקונה אותו. אז האם הייתי אומר לקונה אותו, והלא קנה, הרי לא קנו את זה מהבן, אלא קנו מהמת, כמה שמלן, אבל הפסוק ממשיך, והייתה גאולתו. באה התורה ואומרת, זה דין בקרקע מכל מקום, אפשר להוציא את הקרקע כל ה-12 חודש. אין מונים לו שנה אלא משעה שמחר, אמרנו, רובן מחר לשימון, שימון מחר ללוי, מתי אני אומר נחלת הבית? כשעברה שנה בין המחר של רובן לשימון. תנו רבנן, שנה. איני יודע אם שנה לראשון, אם שנה לשני, הרי עכשיו רובן בא לדבר עם לוי אם הוא רוצה לגאול. אז אולי צריך שנה שיהיה ביד הקונה, דהיינו לוי, ומה שרובן הוציא מידו כבר עברה שנה, זה לא נקרא שנה. כשהוא אומר עד מלות לא שנה תמימה, אז על מי מדברים? על המוכר. ואומר שנה לראשון, אז צריך שמחר הראשון שנה, גם שביד הלוקח, דהיינו לוי, זה עדיין לא שנה, זה כבר נחלט לו למוכר, ללוקח, לקונה. ואז באה הגמרא ואומרת למי חלוט? רגע, אז מי? שמעון או לוי? דהיינו, זה חלוט לשמעון. ושמעון הרי עדיין אין שנה למחר שלו ללוי, הוא יכול לבוא ולגאול. או זה נחלט עכשיו ללוי, ושמעון כבר לא יכול להוציא את זה. רבי אליעזר אומר לראשון חלוט, דהיינו לשמעון. רבי יוחנן אמר לשני חלוט, ללוי. אומרת אגמרא, תראה, בשמה לרבי אליעזר אני מבין, דלדידי כמנין, אני מבין היטב. אמרת שמונים לפי ראובן, שנה לראובן, אז למי זה חלוט? לשימון שאצלו זה שנה. לוי שאין אצלו שנה, זה לא חלוט לו. אלא לרבי יוחנן, הרי אני מסתכל שנה לפי ראובן, אז מה פתאום זה חלוט ללוי? מה היית אמר? אמר רבא בבר ממל, יש לנו כלל במחר, מה מחר לו ראשון לשני כל זכות שתבוא לידו? אתה מוכר דירה, אז גם החנייה נכללת בדירה. יש לך יתרי בנייה? אז זה כלול במחר, כי כשאדם מוכר הוא מוכר את כל הזכויות המומנויות שיש לו בדבר. ששימון מחר ללוי והוא מחר את כל הזכויות, כולל את החלטה. אז ברגע שעברה לשנה זה נחלט למי? ללוי, וגם שימון לא יכול להוציא כבר מלוי. אמר רבי אבא בר ממל, אגב, מביאה הגמרא, מחר שני בתי ערי חומה. אדם היה לו שני בתים בעיר מוקפת חומה. אחד הוא מחר ב-15 באדר הראשון, ואחד הוא מחר באחד באדר השני, ושמחר לו באדר השני, כיוון שהגיע יום אחד באדר של שנה הבאה, עלתה לו שנה אפילו שזה המחירה המאוחרת. ושמחר לו ב-15 של אדר הראשון, לא עלתה לו שנה, עד 15 באדר של שנה הבאה. אומרת הגמרא, מתקיף לה רבינה ולימלי, למה שהוא לא יאמר, ענה קדים שכין נורה מקמי דידך? הרי אני 15 יום לפניך הדלקתי אש בבית. אז איך יכול להיות שהבית שלך כבר חלוט, והבית שלי עדיין לא נחלט? משום זה אמר לי, את נחית ליבור, הרי אתה באת בחודש העיבור. ואמרנו, תמימה לרבות את חודש העיבור, מתי מתמלאת לך שנה? כולל חודש העיבור, דהיינו בתתוו של האדר. אני באתי אחרי העיבור, באתי באדר שני. אז מתי מתמלאת לי שנה? 12 חודש, דהיינו באלף באדר. ואמר רבא בברממל, נולדו לו שני תלאים. הנידון לפי רשי זה לגבי דין של בכור. בבכור יש לנו דין, שכשיש לי בכור צריך לתת אותו לכהן, ולכתחילה בין תם בין בעלמום, באותה שנה צריך או להקריב או לאכול, שנאמר שנה שנה, ולכן הלכתחילה, בדיעבד אפשר גם יותר, אבל לכתחילה צריך שנה. מתי מתמלאת לו שנה? אז אדם נולדו לו שני כלאים ששניהם בכורות לאימם, אחד ב-15 של אדר הראשון, ואחד באחד באדר השני. זה שנולד באדר השני, כיוון שהגיע יום אחד באדר של שנה הבאה, עלתה לו שנה, וממילא נגמר בו דין של בכור. עברה שנה, צריך היה לבוא לאכול אותו, או כפי שהרבנו גרשום אומר, לגבי דין של איל, נגמר שנה והוא מתחיל להיות עכשיו איל, או לגבי הדין של מאפר בהמה, שיש לו דין של שנה. זה שנולד לו ב-15 באדר הראשון, לא עלתה לו שנה, עד 15 באדר של שנה הבאה. ושוב, מה תקיף לרבינה, ולימה לענה קדים אחיל ירוקה מקמי דידך, אומר כבס א' וכבס ב', אני לא מבין. אני התחלתי לאכול 15 יום לפניך ירק, ואתה כבר בחור שנה, ואני אין לי שנה. והוא עונה לו משום דבר, לאט נחית לאיבור, כן, אני הולך לפי חודש האיבור. שואלת הגמרא, הטו למה לי? היינו אח, הבנתי, אז הפרינציפ הוא ברור. המסר, בין בבית בבתי הרחומה, בין בבחור, הולכים לפי שנה. אז אם אני הולך לפי שנה, ומה זה שנה? אם זה חודש העיבור, אז זה כולל העיבור. אם זה בלי חודש העיבור, אז זה 12 חודש. אז למה צריך פעמיים לחזור על אותו מסר? מה עוד את אימא הטם לגבי בית בבתי הרחומה דכתיב תמימה? אז אמרנו, תמימה זה כולל את חודש העיבור, זה שנה. לכן שמה באמת, רק כשיגיע תתווה באדר, יתמלא לו שנה. אבל, הכה, לגבי בכור דה לא כתיב תמימה לו, אלא בט"ו בשבט, כשיש 12 חודש, עלתה לו שנה, כמשמע לן, דשנה שנה מהדדי גמרי, דהיינו, לומדים ממה שנאמר שנה לגבי בכור, מהשנה שנאמרה לגבי בית בבתי הרחומה, ובבתי הרחומה הרי נאמר תמימה, כולל חודש העיבור, לכן גם בבכור זה כולל את חודש העיבור, ורק כשיגיע תתווה באדר, דהיינו 13 חודש, שזה בעצם מתמלאת לו שנה, אז הוא נעשה בן שנה. למדנו כשהוא אומר תמימה, זה בא לרבות את אותו חודש העיבור. רבי אומר, מה זה תמימה? ליתן לו שנה ועיבורה. והסברנו מה זה ועיבורה, מה גורם לעיבור. דהיינו, שנת חמה, 365 יום. תנו רבנן. שנה תמימה. רבי אומר, מונה 365 ימים כמניין ימות החמה. והחכמים אומרים, מה זה שנה? מונה 12 חודש מיום ליום. ואם נתעברה, נתעברה לו. זאת אומרת, אם עכשיו יש עוד חודש אדר, אז המוכר הרוויח עוד חודש, הוא יכול לבוא ולגאול את הבית. הגיע היום 12 חודש ולא נגאל, אז זה נמכר לצמיתות. תנו רבנן, לצמיתות. מה זה לצמיתות? לחלוטין. דבר אחר לצמיתות, לרבות את המתנה, שאם נתת המתנה ולא גאלת אותה ב-12 חודש, זה נשאר ביד מקבל המתנה. מה היית אמר? אמרת הרי, לצמיתות, איפה אתה רואה את הדין של מתנה? אומרת הגמרא, יכל לכתוב צמית, וכתב צמיתות, דהיינו לרבות את המתנה. אמרו הרבנן, כמי דרב פאפה, כמן, לפי מי זה הברייתא הזאתי, או המשנה דנן שלומדת שזה כולל את המתנה, לכאורה, דלא כרב מאיר. דהי כרב מאיר, אמר מתנה, אינה כמכר. רב מאיר אומר לגבי בכור, בגמרא בבכורות, מתנה אינה כמכר, ואומר, אדם מכר שדה, הגיע שנת היובל, חובר אליו חזרה. אדם נתן מתנה, הגיע היובל, אומר הבאיר, זה לא חובר אליו. זאת אומרת שאומר סובר שמתנה אינה כמחר, והמשנה שלנו לומדת שמתנה כמחר. אז זה דלוק, רב מאיר. אמר רב פאפה, אפילו תאים הרב מאיר אפשר להגיד שבאמת הברייתא שלנו זה כדעת רב מאיר. אי רב מאיר אומר מתנה אינה כמחר לגבי חזרה ביובל, שאני אחד, רבי רחמנה, לצמיתות, נכון, בקרון, מחר ומתנה זה שני דינים. אבל פה יש גזירת הכתוב לצמיתות, לרבות את הדין של מתנה כמחר. אמרו הרבנה לרב פאפה, ואמרי לה, ויש אומרים רבונה ברדר וישוע לרב פאפה, והגבי יובל דכתיב תשובו לרבות את המתנה. גם לגבי יובל יש לנו ריבוי תשובו לרבות את המתנה, שבהגיע יובל היא חוברת חזרה לנותן, ורב מאיר לא כמר בי. אז הנה אתה רואה שגם שיש ריבוי, רב מאיר אומר מתנה אינה כמחר, ולכן היא לא חוברת ביובל, והיא מתנה אינה כמחר, אבל היה צריך להיות שהיא גם לא נהיית לצמיתות של המקבל בבית ובתי הרחומה. אלא הוודאי המשנה שלנו דלא כרב מאיר. תנו רבנן, המקדיש בית בבתי הרי חומה, הרי זה גואל וגואל לעולם, הוא יכול לבוא ולבדות. ומתי? זה לא כמו במחר שאחרי 12 חודש זה נהפך להיות חלוט לקונה, אלא הוא יכול לעולם לבוא ולגאול מיד ההקדש. מה קורה גאלו אחר מיד ההקדש? בא מישהו אחר ופדה את זה מיד ההקדש, הגיע יום 12 חודש ולא נגאל, היה חלוט. אם לא יבוא המקדיש ויבדה את זה מיד הקונה מהקדש תוך שנה, ונהיה קנוי לצמיתות לגואל מהקדש. מנה נמילי, אמר שמואל דאמר קרא, לקונה אותו. מה זה לקונה אותו? ואפילו מיד ההקדש. אז אם ככה, גם אם הוא קנה מהקדש, זה דינו. אומרת הגמרא, וליחלתי הקדש, למה שאני לא יבוא ויאמר שבעצם אם אתה מבין שאדם שקנה מההקדש עבר 12 חודש, לא פדו מידו ונחלט לו, אז למה כשזה 12 חודש ביד ההקדש זה לא נחלט להקדש? הרי זה כל מה שהוא קיבל זה מיד ההקדש, ובכל זאת יש חלטה. עונה הגמרא, אמר קרא לדורותיו, כתוב, ואם לא יגאל עד מלות לו שנה תמימה, וקם הבית אשר בעיר אשר לא חומה, לצמיתות לקונה אותו. ולכן אמרנו, מה זה לקונה אותו? גם אם הוא קנה מהקדש, מהיכן שהוא קונה, זה נחלט. אבל יש המשך. לדורותיו, דהיינו, מי שיש בו פרשה של דורות, יצא הקדש, אין לו דורות, כפי שרש"י אומר, דלקה פריה ורבייה כמי שמיה. שואלת הגמרא, אז אם ככה אני לא מבין את הסוף של הפסוק. אם אתה אומר לצמיתות, שזה נקרא לחלוטין, וזה קנוי לו לנצח, אז אם ככה, מה זה לא יצא ביובל? כבר אמרת לצמיתות, אז ברור שהוא לא יוצא ביובל. אומרת הגמרא, לא יצא ביובל, למה לי? אמר הספרה, לא נצריכה אלא למוכר בית בבתי הרי חומה, ופגע יובל בתוך שנתו. אני מכרתי בית חצי שנה לפני יובל. עכשיו פגע יובל בתוך השנה. סל כדעת החמין על איפוק ביובל, כמו שכמו שדה יוצאת ביובל, גם הבית חוזרת בלי שאני אבוא וישר עליהם על זה. כמה שמלן לא יצא ביובל, אלא עדינו, אם הוא הלך וגאל וחוזר, אם הוא לא גאל, עברו 12 חודש, עבר שנה, כל אחד לשיטתו, אזי זה נהיה שייך עכשיו לזה שקנה אותו, לצמיתות, דהיינו לחלוטין, ואי אפשר לחזור ולגאול.